טוב. אמר רב יהודה, אמר רב, אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו. זה התוצאה של כל התהליך שדיברנו עליו, אנשי שחץ, אנשי גאווה, ורואים גם זנות. אדם אומר חברו, במה סעדת היום, בכוונתם בענייני זנות ועריות. זה כבר ממש התפוררות של כל המציאות הנפשית, המוסרית שלנו. ודרך זה אנחנו רוצים ככה ללמוד עוד עיקרון. כל כוח העומד בגובהו והשתלמותו למטרה רוממה, כשהוא נופל מערכו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון, תודה רבה, לצד החיסרון, באותה המידה עצמה של הכשרת גדולתו. בעברית, עיקרון ש... שימור האנרגיה. כל כוח שיש לו ייעוד, יש לו גובה, יש לו אנרגיה, יש לו השתלמות למטרה רוממה, לשם הוא בא, אז כשהוא נופל מהערך שלו, והוא לא מצליח לגלות את המטרה הרוממה שלו, אז הוא לא הולך לישון, אותו כוח. הוא נשאר באותן אנרגיות, באותן עוצמות, אבל עכשיו זה יהיה לצד החיסרון. הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון, באותה המידה עצמה של הכשרת גדולתו. כלומר, יש לנו בחירה באיזה צורה להופיע את הכוח. כמובן שהוא נועד כדי להופיע את הגודל שלו, את הרוממות שלו. אבל ואם לא נופיע, יש לנו בחירה, נצליח להופיע אותו בגודל הזה, או לא להופיע אותו. אבל הכוח עצמו לא ילך לישון, הוא ימשיך להיות ערני וחזק ועוצמתי, והוא יעשה באותה עוצמה את הנזקים. באותה מידה עצמה של הכשרת גדולת, כן, מגלה את מהותו לצד החיסרון. לפי אותו ערך ועוצמה, שהיה פועל טובה וברכה, כן פועל בכישלונו קלקול. אם אין הכוח בא לידי התמלאותו בצורה ישרה, האידיאלית המתוקנת, אין הוא שובט לפעולתו. כי מרבה לפעול באופן מקולקל, המרבה סיבוך נוראי ושקיעה מוסרית גדולה עד מאוד. אני חושב שלמדנו כמה פעמים את העיקרון הזה. אז יש מי שלהגיד, רק כדי שהוא לא יעשה בלגן, אז אנחנו נסדר אותו. אבל באמת, הכוח הזה יש לו תפקיד. הוא בעצם מחייב אותנו להופיע אותו למעלה. מה זה מחייב? יש בחירה חופשית. אבל אם לא, יעשה לך הרבה צרות. ככה זה אנשים מעם ישראל. יכולים או להוביל את האדם העולם קדימה, או אחורה, עם כל עוצמות, עוד כמו כל האנרגיות האלה. אני רוצה רגע להגיע לפסקה בעיניי, חילקו לכם את זה. זה המשפט הראשון שקראנו אותו, ואני ממשיך למשפט השני. כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. כשהנשמה האלוקית, האדם מאפשר לה להופיע בצורה מרוממת באדם, זאת אומרת, הוא מתאים את החיים שלו, הוא מתאים את החיים שלו אל הגודל שלה, על ידי מידות, על ידי מצוות, על ידי שאיפות גדולות, אז הוא מתאים את אורח החיים שלו, את המעשים שלו, את המחשבות, השאיפות שלו, אל הנשמה, זה כך שהיא רוממה באדם, אז נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. החיים מראים בקרבו את צורתם העידונית, הפנימית, וערכם נעשה חשוב. עד שהנטייה להעלות את אור החיים להרבות ההפריה, מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, של אהבה וחדוות עולמים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על נטיית ההפריה, על הנטייה העוצמתית מאוד שנמצאת באדם בכלל, לא רק באדם בישראל, להוסיף חיים. אדם נולד עם יכולת להוסיף חיים בעולם, זה הפלא הכי גדול. ונטייה הזאת, העוצמה שלה מביאה דווקא לשתי צורות הופעה מאוד מאוד הפוכות. זה קשור למשפט הראשון שאמרנו, שכוח כזה שעומד להשתלמות, אם הוא ייפול והוא לא יופיע את הייעוד שלו, את השליחות, את העצומה שיש לו, שזה נקיים את העולם, להוסיף חיים בתוך העולם, אז בעצם הוא ייפול לצורה הכי חסרה שיש. אנחנו רוצים להסביר את זה, אבל לפני כן הקדמה. טוב, אני חוזר למה שצילמתי לכם, אמונת איתנו. כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. טוב, אז אנחנו קצת רוצים להסביר מושגים של נשמה ונפש ורוח, ומתוך כך להסביר מה זה אור וחיים. כמו כתוב, כשהנשמה האלוקית רואה באדם, הסברנו, כשאדם מתנהג בצורה שמתאימה לנשמה, אז הוא מאפשר לרוממות הזאת להופיע בתוך האדם עצמו, אז אותה נשמה מזרימה בתוכנו פנימה אור וחיים. אז נסביר את זה, אבל קודם כל קצת הקדמה לזה. עולמו הפנימי של אדם מורכב משלושה יסודות ראשיים, נשמה, נפש ורוח. זה יסודות חשובים. אנחנו מורכבים משלוש שכבות כאלה, חיצונית ויותר פנימית ויותר פנימית, נפש, שהיא יותר חיצונית, רוח, ויותר פנימית, ונשמה, שהיא הכי פנימית. בואו נדבר על שלושת היסודות האלה. הנשמה, אנחנו מתחילים מבפנים, היא הצד האלוקי שבקרבו, כמו שאנחנו אומרים, נכון? בברכות השחר, הנשמה שהייתה דבית תוראי. יש גם בישראל, יש מופיעה נשמה, יצוקה נשמה, צד אלוקי מופיע בתוכנו, שהוא טהור, הוא נצחי, הוא עליון, הוא לא מוגבל, הוא תמיד נשאר בגודל שלו, צד אלוקי. הצד העצמי, העליון, הגנוז, האדיר בקודש, לא אופיו האישי בא לידי ביטוי. האופי האישי של האדם לא מגיע לידי ביטוי בנשמה הזאת, אלא דווקא שייכותו הכללית, אלא זה שאני ישראל. אפשר להסביר את זה במובן פרטי, שזה הצד הכי אלוקי שיש בי, הכי עמוק ביני לבין עצמי. אבל אם נעמיק בזה, אז אותו צד הוא בעצם שייך לקדושת הכלל ישראל שלנו. בזה אנחנו משותפים כולנו, כל עם ישראל, בצד הזה, דרך הצד העמוק הזה, דרך הנשמות. שייכותו הכללית. כולנו בעצם יש לנו איזה נשמה אחת, שמתוכה כל אחד יונק מאותה הנשמה, ויש לו את הנשמה המיוחדת שלו. יש לו את הקשר שלו עם הכלל. מעבר לכל ענייניו הבחירים, הנשמה הזאת היא לא בחירית. וכמו, זאת אומרת, על כורך, נולדנו כאלה, ישראל נולדו כאלה, זכינו להיות כאלה, וזה נמצא כל הזמן בתוכנו. והיא כל כך אלוקית עד כדי כך שאנחנו לא יכולים לפגוע בה. גם אם אדם יבחר חיים בצורה הכי הכי נמוכה והכי גרועה, הוא לעולם לא יפגע בצד הפנימי הזה, כי זה מאוד פנימי, כי זה מאוד עצמי בנו. זה הנשמה. אי אפשר לפגוע בה. למעטה, למעלתה, לעצמיותה. מעבר לכל עניו בכירים, מעשיו וברכיו לטוב ולרע, שוכן בקרבו נשמה, מהווה את הצד הלוקי המוחלט שבעומק המהותו. וכל יחיד ויחיד ברמה ישראלית חי ומאיר הטבע העצמי שקדושת כלל ישראל. הטבע שלעולם אינו נפגע ואינו נאבד, אף אם מתרחקים החיים מאוד. מהתאמת ענפיהם אל פנימיותם, ראינו עוד פעם את המשל הזה של עץ, גם אם הענפים מתרחקים מאוד מאוד מהעץ, מהשורש, גם אם אנחנו בחיים, במעשים שלנו, אנחנו מאוד מתרחקים מהתאמה אל הפנימיות שלנו, כל מצב, כל ירידה חיה בו נשמתו, מהירה ופועלת, העתידה היא לגבור על כל המנסים לעכב את הופעתה. בסדר, עד כאן החלק הפנימי שהתברכנו בו, הנשמה האלוקית שתמיד נשארת תאורה, העצמית ההודעה של החלק של כלל ישראל שמונח בתוכם. טוב, אז זה החלק היותר פנימי. החלק היותר חיצוני זה הנפש. הנפש היא הצד האישי שבאישיות. זה ממש אני. אני זה לא הגוף שלי, אני זה הנפש שלי. המידות המיוחדות שיש, הנטיות המיוחדות שיש לי, האופי, הכוחות, בסדר? זה דברים מיוחדים שיש לכל אדם שונה מהאדם השני. בסדר? אז זה הצד של הנפש. באמצע, בין הנשמה לבין הנפש, יש את הרוח. יש את יסוד הרוח. בין הנשמה ובין הנפש עומדת הרוח. בה מתבטאת האישיות המוסרית. הבוחרת באמת מן השקר ובטוב מן הרע. בנשמה אין בחירה, וגם בנפש אין בחירה. תכף נראה שאפשר לשנות אותה, אפשר לרומם אותה. אבל היא מצד עצמה אין לה בחירה. ברוח, שם נעשה את הבחירה, אולי יותר, נדייק יותר, הבחירה בין הטוב והרע, האמת והשקר. מצד הרוח שבו מתחנך האדם, לומד, מקיים, מקבל השפעה מתלמידי חכמים, הרבה שינון והעמקה, זה ברוח. בוחר בטוב והולך בדרכה של תורה, נקודה, זה הרוח, בסדר? שם זה נמצא, הבחירה הזאת. בין אמת, שקר, טוב, רע וכו'. מצבים שונים יש לרוח. לפעמים היא מרוממת, לפי מה שהאדם בחר, אז הרוח הזאת יכולה להיות מאוד מרוממת. ואם אדם יבחר לא טוב, אז הרוח הזאת תהיה מאוד מאוד נמוכה. בבחירתו יכול האדם לתרום ולהתקדש, וכן ההפך. כשהוא בוחר בטוב, אישיותו המוסרית מהווה את הכוח השולט במרכז החיים. כשאדם עובד קשה, הוא בוחר בטוב, ועל זה הוא נאבק ועמל, וזו משימת החיים שלו. זו משימה שהיא לא נגמרת, היא סזיפית על כל רגע. הוא לומד, הוא רוצה לשנות את המידות שלו, את הקשר שלו לאלוקים, את היחס של בן אדם לחברו, כל הזמן בעבודה של התעלות, זה נמצא שם ברוח. כשהוא בוחר בטוב, האישיות המוסרית היא הכוח השולט במרכז החיים, אז מה קורה? זה נמצא ברוח, מה הוא עושה? מה היחס של זה לנפש? הוא מטה את נטיות הנפש ופעולות, הכוחות השונים בדרכה שלו, הוא לוקח את הכוחות שיש לו, ואת הנטיות שיש לו מהנפש, שזה הצד המיוחד שיש לו, אופי שהוא קיבל, והוא מוביל אותם לדרגה של תורה, בסדר? משתמש בכל הכוחות האלה לדרגה של תורה. זה ההשפעה שלו ביחס לנפש, מה הוא עושה ביחס לנשמה, מה הוא שואה באמצע. מתקרב הוא להופעת נשמתו בקרבו, שהוא משתמש בכל כוחות הנפש לדרגה של תורה. אז הוא מנהל חיים שמתאימים לנשמה, ואז הוא מאפשר קשר בין הנשמה לבין אורח החיים שלו. בסדר? אז הבחירה שלנו בעצם זה נמצאת ברוח. אני לוקח את כל המתנות שקיבלתי מהנפש, את הנטיות, את הכוחות, את האופעים, ואיתם אני משתמש, ואותם אני מעלה כל הזמן, כדי לחיות חיים בהתאמה לאותה נשמה. את, את, אחרי עמל רוחני, מוצרי, ארוך ורציני, שבעזרת השם זה מרכז החיים שלו, שם הוא נמצא, שם הוא עובד כל החיים, לאט לאט מתהווה בו מהפכה פנימית. ומצורת חיים של עמל מוסרי בלתי פוסק, בהתגברות על הכוחות השליליים, תוך זהירות, זריזות, מתוך לימוד ושינון, ועיסוק מתמיד בהטעת הנטיות והכוחות לדרך טובה. אני רוצה רגע להתרכז במשפט הזה. עבודת החיים של האדם הרגיל, שלי, שלנו, נמצאת פה. עמל רוחני מוסרי, ארוך. מתגבר כל הזמן על הכוחות השליליים, מוסיף כוחות חיוביים. עולה במעלות מסילת הישרים, זהירות, זריזות. לימוד, שינון, כל הזמן מטה את הנטיות והכוחות, לא משאיר אותם, לא זורם איתם, אלא כל הזמן מזיז אותם, מעדן אותם, מעבד אותם כל הזמן לדרך טובה. בסדר? זו צורת החיים האידיאלית של האדם. מה, אם זה לא ככה, אז אדם זורם, נותן בעצם לכוחות שלו להשתולל. הוא קיבל כוחות כדי לעבוד איתם, אבל לא עובד איתם, אז איך שהם? ככה הוא זורם אותם. בסדר? זה מציאות לא נשלט, זה מציאות שאדם לא בוחר בטוב. הבחירה בטוב זה כשאדם עושה את ההחלטות ברוח, ומתוך זה הוא בעצם מפעיל את כל כוחות הנפש. בסדר? ובעצם אנחנו כל הזמן פועלים, נגיד עוד משפט עכשיו, פועלים מהחוץ אל הפנים. נכון? זאת אומרת, אני ברוח מפעיל את כל כוחות הנפש, ומייצר אורח חיים כזה, מעשים, רגשות, שאיפות, רצונות, מחשבות טובות, על פי דרכה של תורה, שהם לאט לאט מייצרים התאמה אל הנשמה. הם אף פעם לא יגיעו למה שהנשמה באמת רוצה. תמיד יישאר איזה פער, כי הנשמה היא אלוקית, היא טהורה, נכון? אבל הבחירה שלנו היא, לאור זה שיש נשמה בתוכנו, לרומם חיים אל הגודל שלה. איך אנחנו יודעים מה היא רוצה? דרכה של תורה. בסדר? מה שהתורה מפרטת לנו, זה מה שהנשמה רוצה בפנים. רגע, דקה רגע. כן, חבוד.
בכל
מה
שנשמה
בדעתה
אחרת,
או שבכל המשפטה משפטה. שאלה טובה, זה עוד דבר. לא נתעסק עם זה עכשיו. פשטות כן. השאלה כמה האדם יונק מתוך הנשמה הכלל ישראלית. כמה הוא... אבל זה פחות העיסוק שלנו עכשיו. כן.
לא שהנשמה היא כל כך לוקחת, ואז היא גורמת לנו
העבודה הרגילה שלנו, אצל אברהם אבינו כתוב ששתי קהילותיו לימדו אותו תורה. אפילו שעוד לא קיבלו תורה. אז אצלו באמת זה עבד אחרת. אבל זה עבד אחרת אחרי שהוא עבד הרבה זמן, כנראה. בטח אנחנו, בצורה הרגילה. תכף נדבר על הדבר. זה מדרגה יותר עליונה, מה שאתה אומר, זה מדרגה לעתיד לבוא. אבל המדרגה הפשוטה, הרגילה, שבה אנחנו נמצאים, זה המדרגה של המלחמה. מלחמה בין הטוב לרע, בין האמת לשקר. מלחמה יומיומית, רגע, רגע, שכל הזמן, מלחמה שיש לה כל הזמן מקדמת, כל הזמן האישיות מתעדנת ומשתלמת דרך המלחמה הזאת, בסדר? זה עבודת החיים שלנו, בסדר? כל זה עבודה מהחוץ לפנים, כי אנחנו עובדים בחוץ, אנחנו... בהלכה כתוב מה לעשות, לא כתוב לך מה הנשמה רוצה, בסדר? אתה לומד מידות, אתה לומד מסיעת ישרים, אתה לומד אמונה, זה אמונה, זה איזה מחשבות נכונות לתפוס, אתה לומד מוסר, זה איזה מידות לייצר, איזה תכונות, נכון? שם נמצא את העבודה. בסדר? אז אנחנו, התפקיד שלנו, עכשיו, למה אומרים לתורות? בוא, תן לנשמה להגיד מה שהיא רוצה. אנחנו לא יודעים לנשמה, היא מאוד פנימית. ואין לנו יכולת בהקשבה אלא לדעת באמת מה היא רוצה. האם הנשמה לבד, היינו יודעים לסכון לניח תפילים? אברהם אבינו ידע, אנחנו לא יודעים, נכון? זה קשור לאישיות שכל כך מזוקקת, ואז היא מצליחה כבר באמת להיות קשובה לנשמה ולחיות אותה. אבל התפקיד שלנו הוא לא כזה, התפקיד שלנו לפעול מהחוץ אל הפנים. אנחנו עושים מעשים, חושים מחשבות, שואפים, עושים רצונות, ומתוך זה מתאימים את כל, מרימים את כל האישיות שלנו להיות מותאמת אל הנשמה. בסדר? הוא מוסיף עוד נקודה אחת, אחרי זה נרחיב ביותר. אחרי השלב הזה, שזה לעתיד לבוא, או אולי אצל אנשים מאוד מאוד גדולים, שעברו את כל השלב שדיברנו עליו עכשיו, אז מתעלה האדם ומגיע למדרגה עליונה יותר. זה מדרגת הקדושה. מציאת השלב זה נמצא בסוף שם, מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אז בוא ככה נציץ אליה, נסתכל מרחוק, לא יודע, לא כך נבין, אבל... תסתכל באיזה אופק, איזה נקודה, שיש איזה משהו כזה, שחייו הבכירים מותאמים לחייו הפנימיים, לחיי נשמתו. כשזה מגיע למדרגה כזאת, אמרו, אנשים על ענקי עולם, שם מתהפך הכל, מתחילים חייו לזרום הנשמה עצמה. אם מקודם אמרנו שהמלחמה היא מזרימה, לא לזרום, אלא לעבוד, עמל תדירי כל הזמן, שמתקדם ונלחם, מוסיף טוב ושר מערה, אז המדרגה הגבוהה, אחרי שהעלינו את כל האישיות אל התאמה למדרגת הנשמה, עכשיו הנשמה היא זאת שכבר מזרימה. התורה חיה בקרבו, ואין עוד צורך למלחמות תדיריות נגד העץ הרע ולעצירת כוחות שונים. אתם יודעים שזה משפט שלקוח ממדרגה ענקית, נכון? ביכולת הזכייה להארת הנשמה, מדרגות רבות יש. כמובן, בנוסף תלוי הדבר אף מצבה של האור. עכשיו, במה זה תלוי? בעבודה המוסרית, כמה אדם עבד. אבל יש גם כל מיני רבדים נוספים, ותלוי איפה הוא נמצא, בארץ ישראל חוץ לארץ, זה גם קשור, באיזה דור הוא נמצא. גמרא אומרת שלמשל הלל, הזקן, אומר, ראוי היה זה שתשרה עליו שכינה. אלא מה? שהדור שלו לא ראוי לזה. כן, כתוב זה גם על שמואל הקטן, כתוב ככה. ככה אמרו בהספד שלו. אז זאת אומרת, יש דברים נוספים שקשורים להגיע למדרגה, לא רק אישית, אישיים, אלא גם מקום, זמן מסוים. בנוסף, תלוי הדבר במצבה של האומה בכלל, כי הבדל גדול שבין מצב חיים נמוך ומצומק, שגלות וחורבן, לבין מצב גאולה בעניין. כן, מצב של גאולה, אז הנשמות יותר מוכשרות לזה, בין שני אלה מצב עליון יותר של השעת שכינה, בידי בית המקדש. שזוכה האדם לגילוי חיית נשמתו, היא המחיה בו את רוחו ונפשו בכל כוחותיו. כשיש את המציאות הגדולה הזאת, אז האיכות, התוכן, המהות של חיי הקודש ועבודת השם מופיעים אז, בו אז ברמה שונה לחלוטין. לא המצב הרגיל שבו הפרטים מתאמצים בבניין עמלני תדירי, שם אנחנו נמצאים, להשתחרר מכל נטייה רעה, להתרומם אלו הפנימיות החיים, בסדר? אנחנו עמלים מאוד כדי להתרומם אל פנימיות החיים. זה נקרא, קראנו לזה מהחוץ אל הפנים. אלא כלל הנשמתי הוא המזרים חיים וברכה, מחיה את כל מערכות החיים. כשהרב עוסק במדרגות הנפש מצד פרטיותן, הרגילות, שם המושגים שלו קורא לזה חוכמה, על ההכרה שבה מכיר האדם את הטוב ועל הרצון. שם מדבר על חוכמה ורצון. זה אנחנו, כשאנחנו נלמד מסביב מציאת ישרים, כשאנחנו עוסקים במדרגות הרדרית, אנחנו מדברים על חוכמה ורצון. חוכמה זה מה שאתה לומד, ואיך אתה לאט לאט מרים את הרצון שלך כל הזמן, בסדר? זה המדרגות הרגילות, שם נמצא את העבודה. חוכמה והרצון. זה מה שאמרנו, זה מהחוץ, בסדר? חוכמה, זה במחשבה שלי, יש לי שליטה עליה, בחירה, והרצונות שלי. אבל כשהרב מדבר על מדרגות מאוד מאוד גבוהות, וכאן כשאנחנו זורק איזה משפט, מדרגה מאוד מאוד גבוהה, של עתיד לבוא, של אנשים באמת שהגיעו מדרגת הקדושה, שם כבר הוא קורא לזה קצת בשפה אחרת. הוא לא קורא לזה חוכמה. ורצון, תכף נעבור להעניין שלכם, הוא לא קורא לזה חוכמה ורצון, שם הוא יקרא לזה אור, חיים. ביטויים שיותר מופיעים את הזרימה, כי זה בא, כי ההתגדלות באה מבפנים. הנשמה מזרימה. אבל למה זה מאוד מסוכן כשלא מגיעים לשם? כי אז אתה מרגיש שמאוד מוזרם לך מבפנים משהו. אתה מרגיש משהו מאוד נכון, אבל אתה לא יודע אם זה בא מהנשמה, או בא ממקומות יותר נמוכים אצלך. מי אמר שהרגשת הצדק שלך פה היא נכונה? מי אמר שהרגשה המוסרית שלך היא נכונה פה? מסוכן מאוד, שזה יש תורה, נכון? שהתורה כל הזמן תעשה לנו את הבירור, האם מה שאנחנו מרגישים זה דבר נכון, או שזה לא נכון. אולי אנחנו מרגישים דברים מתוך מוסר נוצרי, מתוך משהו שהתרגלתי אליו והוא לא נכון. לכן יש תורה שכל הזמן תברר מה מהרגשות בא מהמקום האמיתי, העמוק, מה מהרגשות בא ממקומות אחרים, יותר נמוכים, בסדר? אבל מדרגות כאלה עליונות, אז באמת שמה גם האינטואיציות הן כבר הן מזרימות באמת מבפנים, אני שמע. לכן אפשר לסמוך עליהן. זה לעתיד לבוא וזה אנשים באמת גדולים. אז המציאות שלנו, כשאנחנו רחוקים מהחיים האלה של הנשמה, של הפנים, ואנחנו יותר נמצאים בנפש וברוח, אז אנחנו עוסקים בעיקר בשכל, בבירור השכלי, במה נכון ומה אמיתי, זה השאלות היסוד שיש לנו, וגם בשאלת הרצון, איך אני בוחר עוד יותר טוב, איך אני מזיז את האישיות שלי קדימה. טוב, אז בואו עכשיו נחזור רגע לעין היה, ונביא רק את המשפט הזה. אנחנו במשפט השני, כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, זאת אומרת, לא רק שהוא חי מתוך הרוח, אלא כבר אחרי העבודה הזאת, כשהרוח הרימה את כל האישיות, ועכשיו יש איזו התאמה בינה לבין הנשמה, ועכשיו הנשמה כבר מצליחה להיות רוממה בתוך האדם. למה? כי כבר האדם רומם את כל האישיות שלו לשם. אז נכנס בקרבו, כשהנשמה כאן נשמה, בקרבו אור החיים במידה רחבה גדולה. עכשיו הוא מאפשר באמת לנשמה להופיע אור גדול במידה רחבה. למה עד עכשיו היא לא הופיעה? היא ניסתה, אבל הכלים היו מאוד מאוד חסומים, מאוד קטנים. היינו מאוד פרטיים, היינו מאוד חומריים. אז זה לא אפשר לנשמה להופיע. וכשאדם הופיע את הגודל שלו אחרי עבודה ארוכה ארוכה, אז לאט לאט לנשמה יש את האפשרות להופיע, ואז זה כבר מעיף את האדם למקום הרבה יותר גבוה. החיים מראים בקרבו, אז כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. החיים בקרבו, החיים מראים בקרבו את צורתם העידונית הפנימית. חיים כאלה, כשאנחנו נראה אותם, יש להם איזו עדינות. הם יונקים מהפנימיות של האדם. וערכם נעשה חשוב. ערכם של מי? של החיים. נכון? הערך של החיים נעשה מאוד מאוד חשוב. מה זאת אומרת? הערך של נעשה חיים. מתי הערך של החיים נעשה חשוב? מתי לא? כל אדם אוהב את החיים, אפילו ייצור בעל חיים. בעל חיים הוא שומר תמיד על הקיום שלו, על החיים שלו, נכון? הוא לא רוצה למות, מישהו בא, מאיים על, לפני ששוחטים כבש, אז הוא ככה מתנגד לזה. שומר מאוד על החיים שלו, כל ייצור חי, גם האדם. אני לא מדבר על האינסטינקט הזה לשמור על החיים, אלא לא כל אדם שאומרים שהוא אוהב את החיים, אז אוהב את החיים. כל שהאדם פוגש את החיים יותר בצורה המעודנת שלהם, הגדולה שלהם, הפנימית שלהם, הוא יותר אוהב את החיים. אם הוא פוגש את החיים בצורה הנמוכה, החומרית, הגסה, הוא לא אוהב את החיים. הוא אוהב את הנאות החיים. הוא לא אוהב את החיים. והרבה פעמים כשאדם מאוד מאוד אוהב את הנאות החיים, זה דווקא עדות לזה שהוא כל כך לא אוהב את החיים, ולכן הוא כל הזמן צריך את ההנאות מהחיים. ההנאות מהחיים זה הבריחה הזו. נכון? ההשתכרות, לא בפורים, בזמנים רגילים. למה כל כך צריך להשתכר כל הזמן? מה קרה? מה הבעיה? למה זה כזה שיא של השבוע, ככה אנשים אומרים. החיים מאוד קשים, מאוד אפוריים, מאוד לא נעימים. הם לא טובים. אתם צריכים לברוח מהם, להתנתק מהם. הנאות של החיים זה בריחה מהחיים. אז הנאות החיים שם תפקיד חשוב, אבל הן צריכות ללוות את החיים. הן החלק התפל, המתווסף לחיים. אבל אם אדם מרכז החיים שלו זה הנאות החיים, זאת אומרת שאת החיים הוא לא אוהב. הוא אוהב רק את ההנאות, הוא צריך כל הזמן את הצדדים המתוקים האלה, ולא את החיים עצמם. מתי אדם יאהב באמת את החיים? כל שהוא פוגש, יפגוש את החיים יותר בצורה הגדולה שלהם, העמוקה שלהם, אז באמת יאהב את החיים עצמם. אז הוא לא צריך כל מה לברוח מהם. אז זה מה שהוא אומר. ערכם של החיים, אז כשאדם, עכשיו ככה, אז עוד. כשאדם, אנחנו רואים על מדרגה מאוד מאוד גבוהה, כשאדם נמצא במדרגה כזאת גבוהה, וככה גם לעתיד לבוא כולנו, נגדל למצב כזה, חיים מראים בקרבו את צורתם הדיוט הפנימית וערכם, הערך שלכם נעשה חשוב עד שהנטייה להעלות את אור החיים להרבות ההפריה, עד שהנטייה להוסיף חיים בעולם מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, של אהבה וחודבת עולם. היצר המין, נטיית ההפריה, נטיית הוספת החיים, היא לא סוערת. היא מעודנת, היא מונחת בעומק הנפש, בצורה של מנוחה, בצורה של אהבה וחדוות עולמים. לא תסעיר את הרוח, ולא תערבב את הטהרה הרוחנית, ולא תצא מגבול ערכה וזמנה. טוב, אז אנחנו מדברים על מציאות מאוד גבוהות, שאחר כך מתוך זה באמת נדבר על שתי קצוות, בסדר? מציאות מאוד גבוהה, מציאות מאוד מתונפת, כמו שהייתה פה בחורבן. ואחר כך נדבר שזה גם את ההשלכות אלינו. אבל כשהנשמה באמת רוממה באדם, ואדם פוגש בחיים שלו את החיים מהנשמה, את חיים פנימיים, חיים עדינים, חיים של נשים גודל, אז הערך של החיים נעשה חשוב, באמת נטיית ההפריה מתברכת ומקבלת את העדינות שלה. איך הרב אומר פה בביטויים? עד שהנטייה להעלות את אור החיים, להרבות ההפריה, להוסיף חיים, מונחת בעומק הים בצורה של מנוחה. כי היא נובעת מאידיאלים, היא נובעת משאיפות טבעיות להוספת חיים, לקשר רוחני גדול. הכל שם בשלווה, בנועם. לא תסעיר את הרוח. לא שהנטייה הזאת היא כמו שהיא משתולת, כמו שרואים אותה גם היום, במשך כל האנושות ככה. לא שהנטייה הזאת היא נהיית לא אנושית ולא נורמלית, והיא מפרה את כל האיזון בין הכוחות. ומילא מופיעה בצורה מתונפת, בצורה נמוכה, ולא תערבב את הטהרה הרוחנית, כן, שמצאת בצורה הגדולה שלה, ולא תצא מגבול ערכה וזמנה, כן, היא לא תהיה קיצונית, אף אחד לא יתמכר לנטייה הזאת. עידון טהרת אהבה יוצא ממנה וממלא נפש עושר ורוממות. מתוך כך, הנטייה הזאת היא מוסיפה אהבה ועושר ורוממות, ולוקח עמו את כל המידות היותר חשובות בעדינות. ויחד עם כל התהליך הזה, אז כל המידות מתרוממות, מידות של אהבה, מידות של השמחה, הצילות וכו'. אבל, בואו נראה את הצד השני, בסדר? לעומת זאת, כשאדם נופל, בסדר? כשאדם נופל, ולזה אנחנו מכוונים כאן, בפסקה, שזה אמרנו התוצאות של ממש ערב החורבן, התרבות הקלוקלת הזאת, כשאדם נופל מהמדרגה הזאת, אולי נופל גם מדרגות אפילו יותר נמוכות, הולך זה הכוח הער, הכוח העוצמתי הזה, הערני הזה של הנטייה הטבעית בדרכי חושקו. הוא מתהפך לגמרי. אתם זוכרים שאמרנו בתחילת הפסקה, לשם כיוון, שכל כוח העומד בגורו והשתלמותו למטרה רוממה, אז הוא ענק, הוא נפלא, הוא מוסיף חיים, יש לו תמורה עצומה בתוך העולם. הוא בא עם עדינות ואהבה, אבל כשהוא נופל מערכו, זה לא שפתאום הוא הולך לישון את כוח הזה, הוא מת, הוא לא מת. הוא נשאר באותה עוצמה שלו, אבל עכשיו הוא מקלקל. אז זה עכשיו הצד ההופעה של הקלגול שלו. הולך זה הכוח הערך של הנטייה הטבעית דרכי חושקו. כן, הוא מאבד את כל העדינות שלו. הוא הופך לכוח תאוותני, לכוח כזה שיכול להתלוות עם מידות רעות, עם אלימות, כוח שלא מתחשב, שלא רואה, שלא בא עם... כוח שלא מחויב, שבא עם אהבה, יכול להיות הפוך לגמרי. והוא יוצר בית השפלה לכל רוח האדם. הוא לא יביא כוח שיביא לאהבה ושמחה. הוא לא יביא בדיוק הפוך, לשנאה, לעצבנות. ואותה הנטייה העדינה, שככה היה צריך להיות, עכשיו הוא חוזר עוד פעם לתפקיד שלו, למציאות העליונה שיש לו, אותה הנטייה העדינה שבשביל חשיבותה ורוממות יפתח חלפו, הלכו ממנה חלקים רבים מן הזהירות והצנעה, צריך להסביר מה הוא מתכוון פה, אז אותה הנטייה הגדולה הזאת, עכשיו, בהופעה הנמוכה, נעשית אחר כך למוקש לגסי נפש ופריצים ועוללים. הכוח שאמור היה להוסיף חיים, להוסיף גודל בעולם, הוא משפיל והורס את העולם. עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשיקוע ההתרגשות הבעמית האחורה. רגע דקה, אז אותו כוח הופך את האדם, במקום להיות האדם המיוחד, נזר הבריאה שמוסיף חיים ושלושה שותפים לו לאדם, האב, האמא והקדוש ברוך הוא, להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, הופך להיות, האדם הופך להיות כמו בהמה. זה בעצם עסוק רק בצד הנמוך של החיים, וזה משפיל איתו את כל החיים. משפט אחד רגע. אנחנו צריכים להבין רגע, הרב אמר פה את אותה הנטייה העדינה, שבגלל רוממותה אז הלכו חלוקים רבים מן הזהירות והצנעה. תכף נסביר את הדבר רומז. כן. אני רוצה לשאול. כן.
כאילו אין הכוח הזה, אין
זה כמה בבוא
שיכול להיות כך הוא יכול לרדת?
טוב, אז תמיד ככה, הסברנו את זה הרבה פעמים. כדי להבין משהו טוב, אתה צריך להבין אותו בצד, שני הצדדים שלו. ואחר כך, בדרך כלל החיים הם לא או ככה או ככה. יש יותר ויותר, נכון? אז אפשר, כשלא מעבדים אותו, כשלא מעבדים את החיים בכלל, הוא יכול להישאר בנקודה הכי נמוכה שלו. וככל שאדם יותר, כמו שאמרנו בחלק הראשון, אז הוא עם הרוח בוחר להרומם את כל כוחות הנפש, בעמל מוסרי, תדירי, וככה הוא כל הזמן משייף את האישיות שלו, ועובד עליו, ומאבד אותה, והופך את האישיות להיות ויותר ויותר מתאימה אל חיי הנשמה, אז ממילא כל הכוחות מתעלים, ובתוכם גם הכוח העוצמתי הזה, בסדר? זה זז מכאן, נקרא, מה? אולי זה עוד נקודה, אני מדבר כאן לא על משהו נקודתי, על משהו יותר תהליכי. כשהכוח הזה לא מעובד, או שהוא מחונך לרעה, בסדר, בתרבות שרק שמפאר את הכוח כאילו כמנותק, אז ברור שהכוח הולך רק אחורה, בסדר? אז כל הנפש היא מנותקת מהנשמה, בסדר? אם דיברנו, ואז זה הצד שזה מופיע את הכוח בצורה הכי הרסנית, בסדר? לעומת הצד של תורה ומצוות, שזה בעברית שהסברנו היום, זה שהרוח לוקחת את הנפש ואת כל הכוחות המיוחדים שיש לה, והטועים שיש לה, ומאבד אותם, מזקקת אותם, מרוממת אותם, את המחשבות, את השאיפות, את הרצונות, כל החיים עצמם. אז כמו שכל הנפש מתעלה והופכת להיות חיה בצורה שמתאימה לחיי הנשמה, מפתוחם גם את אותו כוח הזה. לכן בדרך כלל זה סוג כזה של תהליך שהולך ועולה. אם האדם זז בכיוון הזה, אם הוא לא זז בכיוון הזה, זה תהליך שיורד. בסדר? אז תמיד אנחנו מראים שתי קצוות כדי לראות את ה... גם להתבונן על הכוח וגם להתבונן על שתי המדרגות האלה. הרב אמר פה שהאדם, שאותה נטייה עדינה, נכון, אמרנו, שאותה נטייה עדינה, שבשביל חשיבותה ורמות יפתח חלפו הלכו ממנה חלקים רבים מן הזהירות והצנעה. מה זאת אומרת חלפו הלכו ממנה רבים מן הזהירות והצנעה? כאן הרב דורק לנו עוד נקודה פה. אנחנו יודעים שבמצב הראשוני של חיי האדם בגן עדן, שזו המציאות האידיאלית, אז שמה באמת כל מיני חלקים שיש לו אותנו יותר מהם, כן, זהירות, צניעות, מושגים שיש לנו היום, הם נראים לנו מאוד שונים כשהיו בגן עדן, נכון? אני חושב שבגן עדן שכתוב, היו שניהם ערומים, האדם ואשתו לא התבוששו, מציאות שאנחנו לא כך מבינים אותה היום. אומר לנו הרב, שכשהמציאות היא במצב הגדול שלה, אז חלקים מהזהירות והצניעות חלפו, לא היו נצרכים. למה? כדי להתבונן על המציאות, בואו ננסה להבין לפי מה שאמרנו. כי ככל שהנשמה יותר רוממה באדם, והיא מופיעה יותר, ממילא האדם הוא נראה, או יכולת ההסתכלות של האנשים, הם לא מסתכלים מהצד החיצוני, הם מסתכלים יותר מהצד הפנימי. עד כדי כך שכשגם האדם הוא בלי בגדים, אז המבט, רואים את הנשמה שלו, רואים גם את הגוף שלו. אבל כשלא מפרידים בין הגוף לנשמה, שהגוף הוא מופיע את הנשמה, את האור הזה של הנשמה, ממילא, זה לא רק שזה לא בעיה, זה מצב טבעי. מצב טבעי, המציאות ההיא. לכן, אומר לנו הרב הזה, כדי לברר את הגודל של המעלה הזאת, אותה הנטייה העליונה שבשביל חשיבותה ורומות יפתה, אז הלכו ממנה כל מיני חלקים של זהירות והצנעה, נכון? אבל כשאנחנו מתרחקים מהמציאות הזאת, אז פתאום אנחנו חוזרים לכל מה שאנחנו מלאים מזה כל הזמן, מזהירויות והצנעה שהתורה מדריכה אותנו, אחרי זה חכמים, בכל מיני סייגים, כדי לייצר את האיזון הנכון. כל שבוע, אני אסביר את גלם הזה, ככה כל שאנחנו יותר חיצוניים, חיים בצורה יותר חיצונית, בצורה יותר מנותקת מהנשמה, ככה אנחנו מסתכלים על עצמם, ככה אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, ממילא צריך עכשיו לייצר מבט אחר על המציאות. פה חייבת להתלבש מידת הצניעות, כי אם היא לא תתלבש, אז זה יהפוך אותי להיות עוד יותר חיצוני. נכון? כשאנחנו מסתכלים על גוף, אז הגוף הוא מושך אותנו בגלל שאנחנו חיצוניים. ולכן חוזרת מידת ההצנעה והזהירויות, ואחר כך כל מיני סייגים של חכמים, שחכמים שוקלים בשיקול מדויק לדעת איזה סייגים להוסיף בכל דור. יש מציאות כללית שהיא גן עדן ויש לא גן עדן, בסדר? אנחנו מציאות שהיא לא גן עדן, יש דברים ברורים. אנחנו הולכים מבגדים, בדיוק באותה סיבה. אבל אם אני אוסיף עוד דבר, שבתוך המציאות האלה של לא גן עדן, יש הרבה הבדלים. בית ראשון, גלות, ושם החכמים יוצרים כל הזמן איזה איזון מבחינת מידת העצנה. מתי חכמים ירבו, יוסיפו סייגים במידות הצניעות? כשאנחנו נהיה יותר חיצוניים, אז הם יוסיפו עלינו סייגים של מידת הצניעות. כדי לחזור לדרך הפנימית, כדי להסתכל יותר פנימה. בסדר? ככל שאנחנו יותר חיצוניים, אז יהיה יותר סייגים על הצדים החיצוניים, כדי שלא ניפול בהם, כדי שנצליח לאט לאט להתרומם למבט פנימי. אבל ככל שהמציאות אחר כך תלך ותגדל ותחזור להיות כזאת, אז דיברנו גן עדן, בית ראשון, זה גם הייתה מציאות מאוד גדולה. עתיד לבוא, גם נחזור למציאות מאוד גדולה. אז לאט לאט כל מיני חלקים בהלכות צניעות יקבלו את ההתאמה המיוחדת שלהם. למשל, בבית ראשון, שלמה המלך, שהיה בית ראשון, אז הוא כתב שהוא רצה לתאר את האהבה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שבית ראשון זה מדרגה מאוד מאוד עליונה, מאוד שלמה, שאנחנו רוצים לחזור אליה. אז שהוא רצה לתאר את המדרגת האהבה, את הקשר הכל כך עמוק שיש שכינה בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, אז הוא ביטא את זה בשיר השירים, את האהבה הזאת כמו אבל בין איש ואישה. וזה דברים שלכאורה היום לא היינו מדברים אותם, לא רק לכאורה, באמת לא היינו מדברים אותם, נכון? זה נראה לנו מה... ולמה שלמה כן מדבר אותם? שככל שאתה נמצא במעלה יותר גדולה, אז המבט שלך יותר מבפנים, ממילא ככה אתה מדבר על החוץ, מתוך הפנים, נכון? ולכן זה תמיד יהיה חשבון. שככל, זה המעלה, כן, זה עוד פעם, להתבונן על מציאות מאוד גבוהה. ועכשיו, ככל שאז, ועכשיו נדבר גם על מציאות יותר נמוכות. כשאתה מתרחק במציאות של מציאות נמוכות כאלה ואחרות, גלות או כל מיני תנודות כאלה, אז תמיד יש חכמים שידעו להגיד באיזה צורה אנחנו מסייגים סיוגים כאלה ואחרים בענייני צניעות. זה נותן איזה כיוון ככה, איזה מבט מסוים על הלכות צניעות. נכון? שכדי לדעת מתי הלכות צניעות, מתי צריך להוסיף בהם, מתי צריך להקל בהם. עוד פעם, יש דברים שברורים, תורה וזה. מתי חכמים עשית עוד פעם, אנחנו רוצים להיכנס פה לראש של גדולי ישראל, לדעת. אז הם צריכים להכיר את הנפש פנימה של הדור. הם צריכים להיות פסיכולוגים מאוד מאוד עמוקים, להכיר את הנשמה, את הנפש של הדור, ולפי זה לדעת להדריך. ולפעמים זה לא קשור דווקא לדור ספציפי. זה איך להצליח לבנות את הדורות הבאים לפי הזה. אנחנו שומעים כל מיני קולות כאלה, מגזימים פה, מגזימים שם, כל מיני, נכון, יש כל מיני קולות. זה מצחיק. זה, יש פה דברים שהם ממש מאוד מאוד עדינים, מאוד מאוד עמוקים. הם קשורים בדיוק להבנות האלה. עד כמה אנחנו רחוקים מהמציאות הפנימית שלנו, ועד כמה אנחנו מתקרבים אליה. ולפי זה, חכמים, בסייגים שלהם, יצרו את הדרך המתאימה כדי לחזור אל המציאות היותר גדולה. אני רוצה גם לחזור לפסקה עצמה. אז רק פה הסברנו, רק פה הרחתי כדי להסביר את מה שהוא אמר. שאותה נטייה עדינה שבשביל חשיבותה ורומות יפתח, חלפו, הלכו ממנה חלקים רבים, נזהירות והצער, נעשה אחר כך למוקש, לגסה נפש ופריצים ועולים, עד שכל הוד האדם מתרוקם, נתבע בשיקוע ההתרגשות הבעמית האחורה. ועל חשבון האידיאליות הטבעית, שהייתה זכאית להרחיב את חופשתה, כן? בזמן שהמציאות היא שלמה יותר, ועל החשבון, אני בוא נקרא את זה במהר מגזות. אז בוא, יש פה את הסוגריים. בשביל חשיבותה ורומות יפתח, חלפו, הלכו מן החלקים רבים מן הזהירות והצנעה. זה במציאות הגדולה של גן עדן וכו'. אז המציאות הזאת, אותה נטייה עדינה, נעשית אחר כך, אם זה לא מופיע פה, עכשיו אני חוזר לפסקה שלנו, היא נעשית למוקש, לגסי נפש ופריצים עוללים. עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשיקוע ההתרגשות הבעמית האחורה. ועל חשבון האידיאליות הטבעית שהייתה זכאית להרחיב את חופשתה, במציאות היותר גדולה הייתה יכולה להתרחב ולזרום יותר בחופש, כי אז אנחנו, ברור לנו שהיא מופיעה את העומק שלה, המסוגרת בהישארות טבעית פנימית, מסרכת הבורות את דרכה בין המצולות הכיעור והשחץ, שרשוב לטהרה, בעת אשר יבוקש תבון ישראל בינינו ואת חדת יהודה ולא תמצא לה. בואו נחזור לפסקה, ממש למשפט הראשון של הפסקה הזאת. שלמדנו פה גם את הפסקה, אבל את העיקרון הזה. כל כוח העומד בגובהו והשתלמותו למטרה רוממה, כשהוא נופל מערכו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון, באותה מידה עצמה שהכשרת גדולתו. בסדר? אז לכן, ככל שהכוח הוא יותר גדול, יותר עוצמתי, יש לו שליחות יותר גדולה בעולם, הצדדים ההפכים שלו יהיו ממש הפוכים, נכון? אבל כשמתבנים את זה בצורה הזאת, אז יודעים באמת להסתכל עליו בצורה נכונה. מצד אחד, לכבד אותו ולהכיר את הערך שלו ואת הגודל שלו, לא כמו שהנצרות עשתה, והיא אמרה שהאידיאל זה באמת להיות נזיר כי היא התייאשה מהכוח הזה. לא, אנחנו אומרים זה כוח עוצמתי, גדול, מוסיף וברכה, מצד אחד. ומצד שני, לדעת מאוד מאוד להיזהר, להיזהר איתו, ובטח זה מוטל לגדולי ישראל, לדעת לכוון אותנו בסייגים, בהדרכות של, של תורה, לדעת איך באמת להצליח להוביל אותנו בתוך המציאות היותר נמוכה, להצליח לחזור לחיות את אותו כוח וכוחות אחרים בגודל האמיתי שלהם. בסדר? טוב.